הוא רוצה לשחיר, לא מבין. אז הוא עושה, הוא משלם מס על זה, אבל מבנבן. כלומר, הוא יועץ שמגיע לקלל, ועכשיו הוא עובר תהליך בדיוק הפוך מיוסף. שניהם מזדהים עם התהליך. יוסף הופך להיות אחד כזה שהמצרים כבר קוראים לו צופנת פענח, והם רואים אותו כחלק ממצרים. וגם בלעם, הוא בא הנה בלי עם. הוא לא עם, הוא בא מארם פטורה, ארם נהריים, מסופוטמיה. הוא לא ממואב. והוא עובר תהליך הזדהות כזה, והוא עובר שנאה כזאת, והוא הופך להיות חלק כזה גדול מהשנאה, עד שהוא מקלל, רק מה, אנחנו לא יודעים כמה, אתה יודע מאיפה אנחנו יודעים כמה, מכל מה שהתהפך לו. זאת אומרת, כי דלותיו הפכו לברכות. זאת בלי להיכנס, עכשיו באמת כדאי להבין את כל הרעיון של הברכות, של מאיפה זה בא, ומה פתאום, איזה מין נשק זה. אבל בלעם רשע בגלל שהוא אדם רע. הוא אדם רע קודם כל כלפי האתון שלו. בסדר? תנו לחיות לחיות. אני רציני לגמרי. תנו לחיות לחיות. האתון שלך נתקעה. מה אתה מוציא חרב ומאיים עליה? איך אומר ישראלי ממוצע למה מי אתה? ואז הגברת אתון פותחת את פי האתון. היא פותחת את פי האתון, והיא אומרת לו את כל מה שיש לה להגיד. היא אומרת לו בעצם שהדיבורים היפים שלו, והקוסמויות שלו, והמידע האדיר שלו, והפילוסוף הבינלאומי הזה, לא שווים כלום אם הוא מכה אתון סתם.
לא סתם, הוא רוצה להגיע בזמן, והיא מעכבת אותו.
ולכן הוא מה?
הוא הבא לבית, הוא רוצה להגיע בזמן.
זה, אני אשמע כל הסיפור הזה על האתון. הם נכנסו למשאול צר. זה ליטוף. תן איזה, היחס האנושי של בלעם, הוא דבר מאוד מרכזי בפרשה, מול היחס האנושי של יוסף. אולי הפרשה שלנו, לפני שהיא לוקחת אותנו לדברים הירואיים גדולים, על ברכות וכללות, ועם הנצח ועולמות שלמים, היא קודם כל מעמידה אותנו בזווית המוסרית של האדם הזה, של בלעם הארמי מארם נהריים.
היה פעם שיר רב אלון, כשהיינו קצת צעירים, על השמש ידום בין עזה לרפיח, ירח, יזיר, ואז ההמשך היה פרחים בקנה ובנות בצריח. בא לומר שהקנה במקום שירה יהיה בו פרחים, והבנות במקום יהיה בצריח, והכל יהיה יפה. הייתי אומר כמעט שמחבר השיר הזה זה בלעם, כי הוא בא לדבר על לא יורים יותר, לא מדבר שלא, לא ירי, לא נשק קונבנציונלי, מדברים, דיבורים, פרחים בקנה, מזרח תיכון יפה.
קקטוסים בקנה.
כן, אז למה? הוא ממציא אסטרטגיה חדשה של מלחמה. מדבר, אני, אתה, למה זה צריך להפריע לנו?
בעצם השאלה הזו היא בסיסית מאוד, והיא אולי צריכה לבוא מהכיוון האחר. יש פה פרשה מאוד מוזרה, יחידאית, אין דומה לה בכלל. אין דומה לה. עד כדי כך מוזרה שישנו ביטוי בגמרא שכתוב בו, משה, רבינו, כתב ספרו, ופרשת בלעם. מאוד מעניין. כאילו פרשת בלעם זה אדם, זה אקווריום בפני עצמו. זו פרשה מאוד מוזרה. זאת אגב גם פרשה שהיא לא היסטורית, אלא היא עובדה שאנחנו יודעים אותה מהתורה, מהפרוש, היא היסטורית. אבל זה לא אירוע, זה לא סיכון, זה לא אור, זה לא הקדוש ברוך הוא דיבר אל אברהם, אלא זה תיאור שמישהו נדב לנו אותו. משה ידע אותו. כלומר, מה היה שם בין בלעם לבלק? זה נראה איזה... כל הפרשה הזו לדעתי... מוזמנת. היא חידוש גדול מאוד.
החידוש, אני חושב, הכי פשוט הרב, סוף סוף לא יורים בפרשה. לא יורים. רק מדברים.
אני חושב שהפרשה הזאת נותנת לנו מכה. או מקום מאוד מעניין לעיון. הפרשה הקודמת הייתה פרשת חוקת. ופרשת חוקת, רצינו דיבורים, ובמקום זה קיבלנו מכות. חידון תנ"ך, אתה יודע איפה? רצינו נורא דיבורים, ועם דיבורים הכל היה מסתדר, וקיבלנו מכות.
ביקשנו מלך אדום, ביקשנו
לפני.
בפרשת חוקת.
רמז אחד ותקבל את כל הפרס. רצינו דיבורים, קיבלנו מכות. שאלה קשה בפרשת חוקת. רמז.
עם הבאר של משה, עם המים של משה. היה צריך לדבר אל הסלע. זה כל השלב הבא.
אתה עולה לשלב הבא.
אוקיי.
הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לדבר אל הסלע, והוא ידבר אל הסלע והסלע ייתן את מימיו. ומשה רבינו לוקח את המטה ומכה בסלע פעמיים. רגע, שנייה.
רגע, ואגודת תנו לחיות לחיות, לא אומרת, למה הכית בסלע והכית את החמור? אותו אתה מאשים שהכית החמור, ואת משה אתה לא מאשים שהכית בסלע.
האגודה הזו אומרת משהו מאוד חריף עכשיו, וזה מאוד רציני. משה מכה בסלע, ואנחנו לא לגמרי מבינים מה הסיפור. שלא שבר, לא הספקנו לגעת בכלל עם ירבה, כי דיברנו על המשברים של פרשת חוקה. ולא מוסבר, מה זה משנה? משה מדבר, מה זה בכלל לדבר אל הסלע? דיבורים. זה הנושא שלנו היום. מה זה בכלל לדבר? מה אפשר לעשות עם דיבור? מה בעצם דיבור יכול לעשות? מה אני משפיע בדיבור שלי? הנה הגענו לנקודה. ולמה כל כך רע שמשה היכה? ואגב, אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שמשה יכה, אז למה הוא אמר לו לקחת את המטה? קח את המטה ומה? תשים אותו בבוידים. קח את המטה ויקל את העדה ודיברתם אל הסלע. והסלע ייתן מים. מה הפרשה, אגב, מיד אחרי מי מריבה, בעקבות המכות שמשה נותן לסלע, עונש גדול, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ, אתה לא מבין את הפרופורציות, אתה עוד לבנת את החטא, ודאי את עונשו, ומיד אחר כך פונה משה בפנייה הדיפלומטית הראשונה בהיסטוריה אל מלך אדום. הוא אומר לו, תשמע, אדוני מלך אדום, מפה אלינו הביתה המיועד, ומאוד קצר. אנחנו יכולים לעבור ככה, דרך המלך מלך, לא ניגע בכלום, אם נשתה, תשלום שלנו.
קוראים לזה שיחות בילטרליות.
ממש, כלום רק לעבור. ותוך כדי, אומר לו משה רבינו, אני עוד לא עניתי על מי מריבה, ואני כבר עובר לפרשה שאחרי זה, אבל מיד תבין למה. תוך כדי זה אומר לו משה רבינו, אתה יודע מי פונה אליך עכשיו? פונה אליך אחד. מה זה אחד? פונה אליך אח שלך. כתוב פה. תשמע את הנוסח. וישלח משה מלאכים מקדש של מלך אדום. זה הכל בא להסביר על בלעם. כה אמר אחיך ישראל. ואחים? אחי. אגב כן אחים. כי אדום הוא בנו של עשיו. ומשה של יעקב. וואה. יעקב פונה אל עשיו. כה אמר אחיך ישראל, אתה יברת את כל התלאה אשר מצאתנו. אתה יודע, לפני 40 שנה יצאנו ממצרים, אתה בטח קראת את זה בעיתונות, בוודאי יודע מהכל. וירדו אבותינו מצרימה. זה לא סתם סיפור דיפלומטי, זה ממש, תשמע את המילים. ונשב במצרים ימים רבים. זה התחיל לפני 200 ומשהו שנים. ויראו לנו מצרים ולאבותינו. מעניין מאוד. עד כאן סיפור על מצרים, אני אספר משהו עליכם. ונצעק. ונצעק. אתה מכיר את החוש? ודבר, ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש, ירצה גבולך, הנה אנחנו פה. ממש מרגש, לא? ועבור נא בארצך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. רש"י בכזאת רגישות אומר במקום, אמר לו, אתה מתגאה במה שהוריש לך אביך? הכל, כל יעקב? ואני מתגאה במה שהוריש לי אבי, ובחרב אצל לקראתך. צריך להבין מה היה פה. אתה יודע מה אומר מלך אדום למשה? משה רבינו? אתה אומר שאתם יכולים בדיבור לעשות הכל, לכן כשאתם פניתם אל הקדוש ברוך הוא ושמע את הכל, אז למה לא דיברת אל הסלע? למה שני פסוקים מקודם, הפסוק לפניי, במקום להקות, לא דיברת, ועכשיו צריך להבין את התוכן. מה זה להקות או לדבר אל הסלע? אבי, לפני שנכנסים לארץ, קל מאוד לטעות ולהבין, עזוב דיבורים. סתם דיבורים.
המעשה הוא העיקר.
תכלס. העיקר, בניתי, עשיתי, חרבתי, יצרתי, שברתי. מוות וחיים ביד הראשון. הקדוש ברוך הוא בא אל משה ורוצה להגיד לו, אתה יודע מה אתם מסוגלים להיות? אתם יודעים מה אתם מסוגלים להיות אם תיכנסו לארץ כמו שצריך? אתם תדברו אל הטבע. בטבע יש מלאכים. הארץ הזאת מחכה לליטוף שלכם, לחיבוק שלכם מחדש. הביצות של עמק החולה, חולות הגוש, הארץ הזאת, האדמה הזאת, מחכים לשמוע אתכם.
לארץ?
רגע, רגע, שנייה אחת. דבר אל הסלע והוא ייתן את מימיו. אבל משבר שנת ה-40 שדיברנו עליו, פוקד את כולם והוא פוקד גם את משה. ומשה אומר, הדיבור לא מספיק חזק, נקה. זה דבר מדהים, נקה. ואם נקה אגב, צריך פעמיים. ודיבור, זה לא חשוב אם זה פעמיים או פעם אחת. אם אתה אומר שאתה אוהב אותי, זה לא משנה אם אתה אומר את זה פעמיים או פעם אחת. אם אתה אומר את זה, אמרת את זה. אבל אם אתה מכה אותי, אז לא בטוח שבפעם אחת הספקת את כל האיברים. יכול להיות שיש עוד כמה קילו שלא הקיטה מהצד השני. עכשיו תיתן גם בצד שמאל עם בולה. כי אתה צריך להקות אותי. מלך אדום אומר למשה, אני הייתי פותח את כל השערים. אם אתם הייתם אתם. אבל אם אתם מכים, אז אתם לא מאפשרים לי לפתוח את השערים שלי. אתה יודע מה הפרשה הבאה? פרשת בלק. מי זה בלק מלך מואב? דקה אחת, זה מאוד חשוב. למה זה כל כך חשוב מלך מואב? אתה יודע למה בלק מלך מואב? כי מואב, זה יפליא אותך.
זה גם בן דוד.
זה בן דוד, כן, ככה לא נעים כל כך. זה הבת של לוט, נכון מאוד? מואב. זה בן דוד, כן, נכון? אתה זוכר את המשפחה טוב, אני רגע פרח לי החיבור המשפחתי. זה החלק באלבום שלא מזכירים. נכון? ללוט הרי יש, כשלוט שיקור, את שתי בנותיו שהרות לו, לסבא. ושם יוצא מואב.
כי אם אתה מזכיר למלך אדום את הקרבה המשפחתית שלו, אז גם מלך מואב יש לו ייחוס לא קטן משלו.
נכון מאוד, זה בן דוד חשוב מאוד. ומואב יש לו עוד ייחוס. ומואב אין מה לפחד. כי יש כלל שעל מואב לא פותחים במלחמה. על תתגר בם. מלחמה.
אל תצר את מואב.
אל תצר את מואב.
מלחמה.
ומואב יודע שלא הולכים להילחם בו. הוא יודע את זה. בגלל שיש לנו קשרים איתו. עכשיו, מואב שיודע שלא הולכים להילחם איתו, הוא יכול לבוא ולומר, תראה, אדוני בלעם, או תראה, מיסטר עולם. אני לא בא מהאינטרסים שלי. אני אידיאליסט. אני לא סיכון. אני לא עוג. אני לא האמורי, אני אפילו לא אדום. עם כל אלה יש מלחמה, אבל אני אין לי מה לפחד במלחמה. לכן דרך אגב, מואב מנסה להפיל אותנו לא במלחמה, אלא בזנות אדירה קולקטיבית עם בנות מואב. כי הוא יודע שאיתם אין מלחמה, איתם יש רק שלום. יש סכנות של מלחמה, יש סכנות של שלום. ואז בלק מביא את גיבור הדיבורים, והוא אומר את הדבר הכי נורא. חבר'ה, אם אתם שוכחים לדבר, אולי אנחנו ניקח את המקצוע, ובואו תראו מה אנחנו יכולים לעשות עם דיבורים, ואולי אנחנו נזכיר לעולם מה יכול לעשות דיבור. לא הזכרתם לעולם מה עושה דיבור טוב, אנחנו נראה לכם מה עושה דיבור רע.
אנחנו מדברים הרב אלון על הכוח של הדיבור, על בלעם שמדבר ומנסה לקלל, ואם כוח הדיבור הוא באמת שם המשחק במזרח התיכון הזה על עוצמתו של הדיבור, יכנסו עם ישראל לארץ, יקימו את בית המקדש. בית המקדש הזה, כשיגיע לקראת חורבנו, ואנחנו אומרים את הדברים ערב השבוע שיחול בו י"ז בתמוז, יום הצום, יום שבירת חומותיה של ירושלים, האויבים שמגיעים לירושלים לא מדברים. הם עולים, הם שוברים, הם מנצים את החומות. זאת אומרת ששם המשחק בארץ ישראל לא כל כך דיבורים, כמו שהוא מעשים, וי"ז בתמוז מכניס אותנו אל ימי בין המצרים הללו.
זה נכון מצד אחד, מהצד של האויבים, אבל זה לא נכון מהצד השני. שם, אפילו בהשאלה כזה, זה קשה לקרוא לזה שם המשחק. כי ימי בין המצרים לא רק מתחילים את שלושת השבועות שבין 17 בתמוז לתשעה באב. ימי בין המצרים מתחילים את המאות, מאות, 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 מאות שנים שמי י"ז בתמוז, באותה השנה שבה ממלכת רומי עם טיטוס מגיעים כדי לבקוע את חומות ירושלים, הם עוד לא נגמרו. כלומר, ימי בין המצרים מתחילים בי"ז בתמוז, ובתשעה באב אנחנו חוזרים פשוט לתפקד, אבל הם ממשיכים. ונדמה לי שכשחושבים על מה קרה בצד הפנימי של החומה, שם כן העסק היה רק דיבורים. שם העסק היה רק שנאת חינם. רק דיבורים. לא היו שם מלחמות גדולות. גם לא היו עבירות גדולות כל כך. כי לא הייתה שם עבודה זרה, כמו בבית הראשון. ולא היה שם גילוי עריות, כמו בבית הראשון. היה שם הרבה הרבה שנאת חינם. אגב, גם לא הייתה שם שפיכות דמים פיזית, כמו בבית הראשון. אז מה כן היה? הרבה שפיכות דמים, עם הלשון. הרבה שנאת חינם. דרך אגב, התאריך של י"ז בתמוז הוא תאריך מאוד מעניין, כי הרי פעמיים פרצו את חומותיה של ירושלים. פעם בבית הראשון, בימי בבל, כשנבוכדנצר, מלך בבל, סומך על חומות ירושלים, ופעם אצל טיטוס מלך רומי. ואנחנו מציינים את י"ז בתמוז, זה מעניין היסטורית,
השני.
בדיוק. י"ז בתמוז הוא לא תאריך הבקעת החומות של בבל. זה היה בתמוז, אבל לא בי"ז. זה מעניין מאוד מאוד. אז למה לא פועלים לפי זה? כי החורבן השני, שנבע משנאת החינם, הוא קשה יותר. הוא ארוך יותר. הוא עמוק יותר. הוא דיבורים יותר.
אולי כי קשה להתמודד יותר יותר, כי גם בעולם שלנו הרב אלון, אנחנו יכולים לבוא להגיד לילדים ולחניכים ולעצמנו, שכל אחד אומר את דברו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואנחנו חברה פלורליסטית וסודנית. אויב פיזי, נשק אטומי מאיראן, אנחנו יכולים להבין את הסכנה שלו. אבל עוד איזו תוכנית רדיו שבה מתעמתים זה עם זה ומשמיעים דעות כאלה ואחרות, זה לא נורא כל כך, גם אם יש בזה הרבה שנאה או אפילו שנאת חינם. אולי קשה לשווק את כוח הדיבור בעולם במציאות כמו שלנו.
אני מסכים איתך שקשה לשווק את זה, פשוט צריך להסתכל פנימה ולחשוב. אנחנו משפחה, אנחנו משפחה גדולה. אנחנו עם של משפחה גדולה. ויש גם משברים. משפחות מתפרקות על דיבורים. זוגות מתפרקים על דיבורים. כן, אתה רואה לפעמים דברים מזעזעים של, 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 של חרבות. אולי. אני כמעט אפילו הייתי אומר שמה שיכול לאפשר בחברה חרבות זה שיש שקט סביב. לקבל בשקט דיבורים. החרבות זה לא מה שקורה אצל החברים שאתה מכיר. בעולם שלך. אבל הדיבורים זה גם בבית שלך. זה גם בזוגיות הפרטית שלך. זה גם ביחסי הורים וילדים שלך. כל התפקיד שהעם הזה מקבל זה לדבר נכון. ושיננתם לבניך, אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, ודיברת בם. שמעתי פעם אדמור אחד נפלא שאומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם. הכוונה היא כמובן בדברי התורה. אבל שמעתי מישהו שאומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם. תדבר בבנים האלה. אל תדבר עליהם. אל תדבר אפילו אליהם. תדבר בהם.
אתה יודע, רב אלון, אני רוצה, בדקה שנותרה, עשרת ימי תשובה מכניסים אותנו אל עשרת ימי תשובה. זה מושג, זה מותג, עשרת ימי תשובה. ימי בין המצרים מכניסים אותנו למה? כימי בין המצרים. זה הרי לא תשובה. אז למה אנחנו צריכים להיכנס לאיזה מנהרה בשלושת השבועות הללו שבין י"ז בתמוז לתשעה באב?
ימי בין המצרים מכניסים אותנו לסיפור החומות. י"ז בתמוז זה החומות, המצרים זה המצרים. כל הזמן אנחנו שומעים שם חומות ומצרים ומצרים וחומות, ואפילו בתמונות של ירושלים, לא משנה מאיפה יצלמו, תמיד תראה אבנים וחומות. ימי בין המצרים באים ואומרים שהחומות הם לא פתרון אמיתי. גדרות הפרדה לא יכולים להוות פתרון שורשי לכלום. זה ימי בין המצרים. גדרות הפרדה יום אחד ינוצצו. זה טוב שהם ינוצו, אבל זה טוב אם הם ינוצו מהמקום הנכון. ירושלים היא עיר עם חומות, ויש לי ירושלים חלום. היא חולמת לפרוץ את החומות, וכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. היא שואפת לפרוץ את חומותיה, כי החומות שלה מבטאים בראש ובראשונה את החומות ביני לבינך, בינינו לבינינו, את החומות בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה.
אולי גם את החומות שנמצאות בתוך האדם עצמו.
את החומות שבין...
בין חלקי האישיות שלו.
את החומות שביני לביני. את החומות שבין חלקיי שלי. ימי בין המצרים מכניסים אותנו למקום שבו, במקום שאנחנו ננפץ את החומות, אנחנו מסתגרים בתוך החומות, חלק אחד עם החלק השני, אני מאשתי, אני מבני ביתי, אני ממשפחתי הגדולה, אנחנו מעצמנו, וממילא אנחנו מהעולם, אנחנו מסתגרים בתוך החומות, ואז באים האויבים ופורצים את החומות, ואתה יודע מה הם מגלים? איך קוראים לזה הילדים? תפסו אותנו על חם. הם פרצו את החומות, וגילו שמה? שהחומה בעצם סך הכל עזרה לנו לייצר חומות בינינו, בלי שיהיו הגדולים. השכנים בכלל לא ראו, ובפנים היו חומות. זה ימי בין המצרים. סופם, בזה שכשיש חומות בסוף, בלי חומות, הבית יישרף. כי החומות יכולות לעצור קצת את השריפה, להקפות את הגפרורים, לעשות כאילו...
על דרכם של חומות ברלין למיניהם בסוף ליפול.
ובסוף הם פלו. ואז יהיה תשעה באב.
ואז נתחיל סיבוב מחדש לעוד 2,000 שנה.
נכון מאוד.
אבל עשינו סיבוב היום בין שני סוגי אויבים. ראינו את הכוח הפיזי של שוברת חומות ירושלים, וראינו גם את הכוח הרוחני, מיסטי של בלעם, ששובר בדיבורו את רוח העם או לפנו, את מוסריותו של העם. כנראה שאלה שני סוגי אויבים שאיתם תמיד ילמד, יסתדר או יצטרך להתמודד כאן בארץ ישראל. תודה לך. שבת שלום. תודה גם לכם שהייתם. אנחנו נקווה שימי בין המצרים השנה יהפכו להיות ימים של שמחה וכל הגמוד ומשתה. הלוואי אמן. נתראה בשבוע הבא. שבת שלום.